את הטומאה, ומיד הפסוק הבא מתאר את הטהרה. והיום השמיני, ומה היא עושה? פה זה בנוי אחרת. הפרשה כולה עוסקת בנגעים, בהגדרת הטומאה, בהחמרתה, במצב של פסות, תפסה המספחת, לא תפסה, כל המצבים, ופרשת מצורע רק היא עוסקת בטהרה. אחר כך, מפסוק למד ג' עוברים לנגעי בתים, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ואז יהיו נגעי בתים בבית ארץ אחוזתכם. שם זה כבר הולך הנגעים עם הטהרה ביחד. אז זאת סוגיה בפני עצמה, ואנחנו רוצים להיכנס לתחילתה של פרשת מצורע. וידבר השם אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. הזכרתי הבוקר מדרש שאני רוצה להזכיר אותו לשנייה אחת, מדרש רבה במקום, שרבי יהושע בן לוי אומר שבתורת המצורע נאמרו חמש תורות. מי שיעבור מהפסוק האחרון בתזריע, בלי שניכנס עכשיו, על הפרק שלנו, חמש פעמים כתוב זאת תורת. זאת תורת נגע הצרת, כתוב בפסוק החותם את תזריע. ואחרי זה זאת תהיה תורת המצורע בפסוק ב' בתחילת הפרשה. ואחרי זה זאת התורה לכל נגע הצרת, זאת תורת. חמש תורות נאמרו. זה רצף שלא קיים בשום דבר. יש זאת תורת העולה. זהו. זאת תורת האשם. גמרנו. זאת תורת החטאת. זאת תורת המצורע מתחלק לחמש, ורבי יהושע בן לוי אומר את המדרש הגדול, לפי שעבר על כל חמישה חומשי תורה. שמוציא שם רע, העוסק בלשון הרע, לפי שהמדבר לשון הרע, עבר על חמישה חומשי תורה. ולכן נאמרו אצלו חמש תורות. התיקון הוא חמש תורות. כדי להחזיר את חמישה חומשי תורה שהוא עבר. המושג חמישה חומשי תורה, כבר אמרנו היום, הוא לא רק המושג תורה בכלל, אלא הוא איך התורה יורדת לחמישה חומשים. חמש ידות. איך התורה מתפרטת בחמישה חומשיה. חמישה זה האצבעות של היד. חמישה מי יודע חמישה חומשי תורה. החמישה האלה מאפשרים ליד לפעול. האצבעות, אבל לא רק האצבעות, אלא היד בכלל, רק בזכות הבוען הזאת שמייצרת יד, היא נותנת אפשרות לפעול יד. דרך אגב, זה מודגש מאוד בהגדה של פסח, נושא החמישה והיד. אתם יודעים איפה? בדיוק, במכות. כמה מכות קיבלו המצרים במצרים וכמה על הים. הבסיס לכל הדרשות הוא שבמצרים כתוב היומרו החרטומים אצבע, ועל הים כתוב היר ישראל את היד. ההבדל בין אצבע ליד הוא לא רק שיד זה אצבע כפול חמש. אם לא היה לנו את הדבר הזה חלילה, אם לא היה את הבוען, זה לא היה משמש כיותר מחמש אצבעות. שאיתם אפשר להצביע, שאיתם אפשר להראות, אבל התלת ממדי, היכולת לתפוס, היכולת ליצור פה יד, כלי, היד ככלי נוצרת מהיד. ובעצם זה מה שקרה בהבדל בין מה שהיה במצרים למה שהיה על הים. במצרים ידעו החרטומים להצביע אצבע אלוקימי. אתם יודעים מה זה להצביע אצבע אלוקימי? זה להסתכל על המסך ולהגיד שאני רואה שם משהו מעניין מאוד. אתם יודעים מה זה יד? זה לשבת בסרט תלת ממדי. ולהיות בתוך זה. להיות משוכנע שזה עובר מפה ומפה 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 ואתה בתוך זה לגמרי. בים כבר עברו בתוך. וראו את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. זאת החלוקה, והחלוקה הזו היא חלוקה חשובה. ואלה חמש התורות, ואני רוצה מכאן להיכנס היום בקצרה, אבל זה דבר מדהים, לנסות להיכנס למה שלא עושים בדרך כלל, באמת לתורת טהרת המצורע, ראשון ושני. מה עושים איתו? מה עושים עם המצורע? המצורע הזה שעבר על כל חמישה חומשי תורה, והמצורע הזה ששקולה עבירתו יותר מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, והמצורע הזה שמשולח מחוץ למחנה, ולמדנו שמחוץ למחנה הכוונה היא מחוץ לשלוש מחנות, כלומר הוא גם צריך לצאת מחוץ למחנה ובדד ישב, הכוונה היא בדד גם ללא המצורעים האחרים, בדד גם מהטמאים. המצורע הזה מגיעים עכשיו לטהרתו, והוא בא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. עכשיו בוא נראה בפנים, כי אני רוצה לראות ככה הרבה פסוקים בפנים. אגב, יש תירה מעניינת בין הפסוקים. הפסוק הראשון אומר, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. כלומר, שהוא מובא אל הכהן. אז למה צריך לצאת הכהן? אפשר לשאול את השאלה הזו אחרת. אם הוא לא יכול להיכנס למחנה, נו, אז איך הוא יכול להיות מובא אל הכהן? שאלה מצוינת. וברור שלהלכה הוא לא מובא אל הכהן, אלא הכהן יוצא אליו. אז מה הרעיון של והובא אל הכהן? מובא בתורת החסידות דבר אדיר. יש אפשרות להסביר שביום תורתו אחרי שהוא יתאר אז, אבל זה לא מתאר את כל המהלך פה. המהלך מתאר את השלב לפני שהוא נתאר. אני חושב שהיסוד הוא שבהובה אל הכהן זה לא רק הפעולה, הפעולה היא הוא לא מובה אל הכהן, הכהן יוצא אליו. והובה אל הכהן פירושו אין מי שאין לו תיקון. התפקיד שלנו הוא לגרום לו להיות מובה אל הכהן. הכהן הוא זה שיתהר אותו. ולנו יש את התפקיד לגרום לזה שהמפגש הזה בינו לבין הכהן יתרחש. איך? עכשיו זה מתחיל. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. וציווה הכהן ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. הפרשה הזו היא מרתקת כי היא יחידאית. אין אף אחד שנתהר בצורה הזאת. יש זב וזבה ונידה וכל הנתהרים שבתורה, הכל מלא איך נתהרים. עוד מעט נראה את זה. אבל קודם כל בוא שיהיה לנו את כל הנתונים. נבשל הכל. ולקח למתאר, למתאר הכוונה היא עבור המתאר, שתי ציפורים חיות. חיות אומר רש"י שברור שאין בהם גם שום סימן טריפה. כלומר חיות טהורות וכשרות. ועץ ארז, מקל של עץ ארז, ושני תולעת, אגב אין הכוונה כאן לתולעת אלא לצמר צבוע, בצבע שני, בצבע של שני תולעת, ואזוב. אז עץ ארז זה העץ הגבוה ביותר, החסון ביותר, והאזוב זה הנמוך ביותר. רש"י מזכיר כאן את כל דברי חז"ל שהציפורים מתארות את הפטפוט, את פטפוטי הדברים, ולכן הוזקקו לטהרתו לציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף קל. עץ הארז מתאר את גסות הרוח, האזוב את ההשפלה. ועכשיו, מה עושים עם הכל? וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. כלומר, יש מים חיים שנותנים אותם תחילה לכלי, ועל המים החיים האלה שוחטים את הציפור האחת. מים טהורים. כמו מי מקווה, מי מים. את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ויזה על המתאר מן הצרעת שבע פעמים, ותיהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. כל זה מתרחש עדיין מחוץ למחנה. הציפור החיה נשלחת על פני השדה. איזה עוד כפרה אתם מכירים שמשהו נשלח? שעיר המשתלח. גם הוא משתלח כדי לכפר על כל האבונות. יש כאן מהמפרשים האחרונים שמאירים כאן הערה מדהימה. רק זה הדבר המשתלח היחיד שאני מכיר בתוך ניסיונות הערה, אבל אני מכיר ציפור משתלחת.
כן, ציפור.
כן, ציפור אני צריך לשלח, אבל אני מכיר מישהו ששלח ציפור.
נוח.
נוח. נוח שולח את היונה, אבל היא שווה. ואז הוא שולח, עוד פעם, לשליחת הציפור בעצם מבטאת עולם חדש, עולם שיכול להתחיל אחרי החורבן השלם הגדול ביותר, אחרי מבול. אבל שליחת הציפור מתארת גם סיכון גדול. אם זה עוד לא מוכן, זה יכול לחזור. לא לעולם חוסן. ואם מתארים עכשיו את הקורבנות, אז הציפור המשתלחת כמו השעיר המשתלח, והוא הולך אל העזאזל, גם היא לא משתלחת סתם, אלא על פני השדה. כל המפרשים הפנימיים, האור החיים מעריך וכל השאר, פני השדה מתארים פה דינים ודברים אחרים. יש הלכה שכתוב שאם נמצא ביפו, לא שולח אותה אל הים, אלא דווקא על פני השדה. המקום שנמצאים חיות השדה וצמח השדה. וכיבס המתארת בגדיו, כל זה בחוץ. וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, עוד לא הגענו לסיום, וישב מחוץ לאהולו שבעת ימים. רש"י מסביר מיד שאין הכוונה לישיבה מחוץ לאוהל, אלא אהולו זה אשתו. והכוונה היא שכמו ביום הכיפורים, הוא אסור בתשמיש המיטה עוד שבעה ימים. הוא בבית לכל דבר. מחוץ לאהולו הכוונה היא רק ביחסי האישות הוא עדיין אסור. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. אגב, אבן עזרא עושה את זה בעצמו, אנחנו נראה את זה עוד מעט. מי אתם זוכרים מכל ספר ויקרא שצריכים לעבור את התגלחת, את הקיבוס?
נזיר,
לא, נזיר רק תגלחת, לא קיבוס. בני אהרון בימי המילואים. אבן עזרא בפסוק י' עושה השוואה אחד לאחד. הכהנים הגדולים שנחנכים, מתחנכים לכהונה, בימי המילואים עוברים את אותו תהליך. מעניינת מאוד ההשוואה בין המצורע לכהנים הגדולים. לאהרון ובניו שעוברים את אותו תהליך. בן עזרא עושה שם השוואה ממש מדויקת של פרט פרט, הוא הולך לפי הסדר, תגלחת, כיבוס. אחרי זה מופיע אצל שניהם וכיבסו בגדיהם והיטהרו. אחרי זה כתוב ורחץ במים וטהר. אחרי זה יש את ההנפה. עוד רגע נדבר על התנופה. והניף גם בכהנים, גם פה, נתינת הדם מופיעה בשניהם, נתינת שמן, מעניין מאוד, ממש, השוואה שאבן עזרא עושה. אבל אני ממשיך. אני רוצה להגיע למה קורה כשהוא חוזר למחנה, אבל אני קורא קודם כל את הכל כדי שנוכל... אפשר להצטרף יותר מח. אבל אני קורא את הכל כדי שנגיע לשם. וביום השמיני, ייקח שני חבשים תמימים, וחבשה אחת בת שנתה תמימה ושלושה עשרונים. שני חבשים תמימים, אנחנו נראה מיד, האחד לעולה, עוד רגע נראה את זה, האחד לאשם, והכבשה כבשה לחטאת. אז יש לנו כאן שני כבשים לעולה ולאשם, כבשה לחטאת, ושלושה עשרונים, כלומר עשרון סולת לכל אחד מן הבהמות הללו, מנחה, עשרון סולת לכל אחד מן הבהמות הללו, ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב השמן ולוג אחד שמן. והעמיד הכהן המתאר את האיש המתאר ואותם לפני השם, פתח אוהל מועד. אגב, מעניין מאוד, הוא עוד לא יכול להיכנס לתוך אוהל מועד, אז איפה הוא עומד? איפה הוא עומד? תראו את רשי, לפני השם, איפה הוא עומד? בשער ניקנור. שער ניקנור, שער חשוב. כתוב בספתי חכמים על פי חז"ל כאן, בשער ניקנור, הספתי חכמים מזכיר כאן את הגמרא למי שיש, ולא נתקדש חלל שער ניקנור בקדושת עזרה, הרי אם השער קדוש בקדושת העזרה, נו, אז הוא לא יכול לעמוד שם. אז חללו של שער ניקנור לא נתקדש. אתם יודעים לכבוד מי? לכבוד המצורע. יש חלל של שער ניקנור שאותו השאירו מחוץ לקדושת העזרה כדי שהמצורע יוכל לעמוד שם. לא שומע? אבל הן לא צריכות, כן, הן הגיעות לשם גם כן, אבל השער הוא לצורך המצורע, כדי שיוכל המצורע שהוא מחוסר כיפורים לעמוד שם. אז הארבעה מחוסרים זה מצורע, זב, זבה ויולדת, אבל היסוד הוא המצורע. ואז כתוב כך, ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן והניף אותם תנופה לפני השם. הדבר המעניין פה הוא, ראינו כבר עוד קורבנות שמניפים אותם תנופה. ראינו עוד קורבנות. אבל את הקורבן הזה מניפים תנופה מאוד מעניינת. הכהן, תשימו לב מה הוא עושה, לוקח את הכבש האחד, הוא עוד לא שחט אותו, נכון? היה צריך להיות כתוב ושחט. מה הוא עושה? והקריב אותו לאשם. האם והקריב אותו פירושו שחט? אומר רש"י בכלל לא, מה פתאום, מה זה והקריב בויקרא? מקרב. זאת אומרת, שאת הכבש של האשם ואת לוג השמן מניף הכהן כשהכבש חי. בעברית אחרת, יש הרבה פעמים, לא הרבה, אבל יש הרבה תנופות שמניף הכהן. כבר בימי המילואים שם הכהן את ידיו מתחת לכהנים, שם הכהן זה משה, הוא הכהן בעצם, ומניפים, אבל את מה? את אותו חלק בבשר הקודשים, את החזה. לכן הוא נקרא חזה התנופה, שוק התרומה. כאן מניף הכהן את הכבש בעודנו חי ואת לוג השמן. יש רק עוד קורבן אחד מכל הקורבנות שמניפים אותו חי. אתם יודעים איזה? אני משאיר את זה בינתיים סוד. יש עוד קורבן אחד שמניפים אותו חי, נגיע לזה אחר כך. זה פלא פלאות, אבל נגיע לזה רק אחרי שנראה את כל הסיפור. אנחנו מתחילים את היום השמיני. לא. אנחנו מתחילים את היום השמיני. את הכבש לאשם ואת לוג השמן מניף הכהן תנופה לפני השם, ועכשיו. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש. כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קדשים הוא. האמת היא שמי שמצוי בפרשות האחרונות יש לו כאן קושייה פשוטה. כתוב פה שצריך לשחוט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה. כלומר שצריך לשחוט את הכבש כמו ששוחטים את החטאת, ואת החטאת שוחטים איפה? במקום ששוחטים את העולה. הכוונה היא בצפון המזבח. מה קשה? אתם יודעים מה קשה? זה כבר אמור. זה שאת החטאת, נכון, צריך לשחוט במקום העולה, כבר נאמר בפרשת צו. וחזרו על זה אחרי זה באשם. כתוב, ושחט את האשם במקום אשר ישחט את העולה, ושחט את החטאת, אתם זוכרים את הפסוק הזה? ושחט את החטאת במקום אשר ישחט את העולה. זה כבר כתוב. עכשיו תראו את הפסוק הזה, כמה הוא קשה ומסובך והוא פשוט. ושחט את הכבש, זה הכבש שהוא לאשם, נכון? זה כתוב בפסוק הקודם. אז כל אשם נשחט במקום ששוחטים את העולה ואת החטאת, נכון? שזה בצפון המזבח. אז מה אתה מוסיף פה? זה הרי לא מחדש כלום. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קודשים הוא. מזמן אני יודע שיש קודשי קודשים, ובקודשי הקודשים יש עולה וחטאת והאשם, והאשם והחטאת מוקרבים במקום העולה. מה הוסיפו פה? אני משאיר גם את זה פתוח. נמשיך. ולקח הכהן מדם האשם, ועכשיו הדבר הנדיר אין אותו. למרות שלעניות דעתי יש דומה לו, וזה יענה גם לגבי ענפת הכבש החי, חכו. זה לימוד בויקרא, אבל כשלומדים את זה בהמשך זה גבלת. ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. קודם כל, מה אתם אומרים? הנתינה הזאת מדם האשם שניתנת על תנוך, התנוך זה רש"י מגדיר הגדר האמצעי שבאוזן. הנתינה שניתנת על תנוך אוזן המתאהר ניתנת איך? איך עושה את זה הכהן? פשוט, מה דעתכם? מה הוא עושה? באצבע, נכון? אין ברירה אלא להגיד באצבע. לומדים מזה חז"ל לימוד חשוב. תסתכלו עוד פעם על פסוק י' ד'. אני קורא אותו מהאמצע. ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאהר, איך אמרתם שהוא נותן? באצבע. אומרים חז"ל שגם ולקח הכהן מדם האשם, זה ביד שלו, ולא בכלי. בעברית אחרת, כל קבלת דם מקורבן, כל קבלת דם נעשית במזרק. קבלת הדם של כל הנשחטים נעשית בכלי. קבלת הדם של האשם מתחלקת לשני חלקים. החלק שהולך להינתן על גופו של המתאהר נלקח בידו של הכהן, לא בכלי. כלומר, זה יגיע לאוזנו ולידו, בוהן ידו ובוהן רגלו, מידו של הכהן, בלי תיווך של כלי באמצע. חז"ל אומרים, כשם שונתן ביד, כך ולקח ביד. אבל עוד רגע נראה שחוץ מהדם שהולך להינתן על הגוף, יש גם דם שאותו יזה הכהן לפני השם. את הדם הזה שהוא מזה, הוא כן מקבל בכלי. נשאלת שאלה פרקטית, איך כהן אחד יכול דם שנשחט לקבל אותו בכלי חלק ולקבל ביד חלק? הרי חלק יעוף פה. לכן לומדים חז"ל ששני כהנים פועלים פה. האחד מקבל בכלי ומזה, והאחד מקבל ביד ומטהר. גם פה יש משהו שהוא נדיר. האם אתם מכירים עוד קורבן שחלק ממנו מתקבל בכלי? זה נשמע טכני, אבל זה מהותי מאוד. וחלק ממנו מתקבל בכלל באופן אחר לגמרי ביד. ובעברית אחרת, שחלק ממנו מוזה, וחלק ממנו מוזה או מתהר אדם. חלק נזרק על אדם, וחלק מוזה כמו שמזים תמיד על הפרוכת. פרה אדומה זה בכלל לא פה, זה בכלל מחוץ למחנה, שונה לחלוטין. בקידוש הכהנים אין את זה. אין את זה ואת זה. נותנים, אבל אין שם כלי ואת זה. מדהים, עוד לא מגלה. נמשיך. ולקח הכהן מלוג השמן, פעם אחת צריך ללמוד פרשה אחת משעממת בויקרא. אולי זה ימשוך אחרי זה ללמוד עוד כמה פרשות משעממות בויקרא. ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית. עכשיו אתם מבינים מה זה ולקח הכהן ויצק על כף הכהן? אם יש פה רק כהן אחד, זה ולקח הכהן ויצק על כפו. אבל אמרנו כבר שיש כאן שני כהנים. ולכן ולקח כהן א' ויצק על כף הכהן השמאלית. עכשיו הכהן מחזיק בכפו דם. הכף הזאת היא כמו כלי.
שמן.
שמן, סליחה. נכון, שמן. סליחה, עכשיו לא דם. השמן הזה, הכף הזאת, סליחה, היא כמו הכלי של השמן. עוד מעט תראו מה עושים עם הכלי הזה. הוא צריך לשמות ככה, ותראו מה הולך להיות. זה הכל מצורה אחד. ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית. אני אגב אספר לכם מי למשל היו מצוראים. משה, מרים, ישעיהו. ארבעה מצוראים של ההפטרה שלא נקרא. עוזיה. להבדיל מהמן. לטהר. זו סוגיה אדירה, צריך לתפוס. אתם יודעים מי עוד נקרא מצורה? שם מאוד כבוד. נאמן שר צבא הרם. חזל, גמרא. משיח נקרא מצורה. בצבא קוראים איזה כבוד. גבעתי כבוד. משיח נקרא מצורע. צריך להבין את זה לעומק, לעומק. עוד מעט. וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית. עכשיו הכהן שמתעסק עם זה עושה ככה. הוא טובל מהשמן שנמצא בכף. הכף פשוט מהווה כלי, כערה קטנה, כף. והיזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני השם. לפני השם הכוונה היא לא על הפרוכת, הוא רחוק. כנגד בית קודשי הקודשים, אומר רשי. הוא נמצא בשער ניקנור. ואז כנגד בית קודשי הקודשים. הלאה. ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית. עכשיו מהשמן, מקודם היה מאדם, עכשיו מהשמן. ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם. אז עכשיו יש לו על האוזן דם עם קצת שמן. והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המתאר. וכיפר עליו הכהן לפני השם. ועשה הכהן את החטאת, זוכרים שכל זה עסקנו רק באשם ובשמן. אבל היו עוד כבש אחד לעולה וכבשה אחת לחטאת. עכשיו הגענו. ועשה הכהן את החטאת וכיפר על המתאר מטומאתו ואחר ישחט את העולה. ואלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה. המנחה הכוונה את מנחת הנסחים שסיכמנו עליה, שלושת העשרונים. וכיפר עליו הכהן וטהר. עד כאן. האמת היא ששלישי, שלא ניכנס אליו, הוא קצר מאוד, והוא כמעט כמו תמיד, אבל גם הוא מדהים. כי כל מה שהוא מתאר זה את אותו דבר, והוא פשוט חוזר על עצמו כמעט מילה במילה, רק שואם דל הוא, ואין ידו משגת, אז כבש אחד אשם חייב. גם הדל צריך כבש, כלומר מצורע דל לא מבטרים לו על כבש. אז כבש אחד חייב להופיע, לאשם. וחוץ מזה, שתי תורים או שני בני יונה, אחד חטאת ואחד עולה, איך שהוא עושה את הכל, והכל אותו דבר, וחוזרים על הכל מילה במילה. מצורע דל, חוזרים על הכל, רק שזה לא עם כבש לאשם וכבש לעולה וכבשה חטאת, אלא גם מעניין, אפשר היה ממש לקצר את זה, כי חוזרים ממש מילה במילה על הכל פה. נו, אתם יודעים באיזה עוד מקום מניפים קורבן חי?
יש ענפה אצל הסוטה.
אצל הסוטה, אבל זה לא קורבן חי. יש ענפה. ענפה יש בכמה קורבנות. יש לנו בכמה וכמה קורבנות ענפה. אז אולי נעזוב לרגע אחד את הענפה של קורבן חי. איפה עוד ראינו חלוקה של חצי, אצל החנוכה, אצל הלוויים מניפים, אבל לא חי. לא דבר חי, מניפים את בשר הקודשים. נכון, אבל לא כבש, לא קורבן. לא קורבן, אתה צודק, מניפים אדם. דומה מאוד. הדמיון ללוויים הוא מדהים, זה אבן עזרא. הוא עושה את ההשוואה הגדולה הזו בכל, בתגלחת, בקיבוץ, דיברנו. גם זה דומה מאוד, אבל זה לא זה. בוא נעזוב לרגע את הענפה של החי. באיזה עוד מקום אנחנו מכירים חלוקה שחלק מוזה לפני השם או על המזבח וחלק מוזה על אדם? מדהים. ספר שמות. בוא נפתח ספר שמות. אני רק אקח גם חומש, כי יש לי רק ויקרא. אז רצתי מחומש לחומש. יש שם עוד? שיהיה לך. או, ספר שמות, פרק כף דלת, פרשת משפטים. איך השם ימיו ושנותיו, הרב נבנצל בשיחה מרתקת מדבר על ההשוואה הזאת. נדמה לי שזה כבר לפני, אבל זה דבר נפלא. פרק כף דלת, פרשת משפטים, אנחנו נמצאים לפני מתן תורה. אמנם זה מופיע אחרי סוף פרשת שמות, בעמודים שלנו בחומשים זה עמוד ריש כף זין. אמנם זה מופיע אחרי פרשת יתרו ומשפטים, אבל רש"י לימד אותנו מיד הרי שאין מוקדם ומאוחר, וכל הפרשה הזו נאמרה במקביל לימי ההכנה למתן תורה. וכך לפני שמקבלים את התורה, כולנו דיברנו על זה יותר מפעם על הפרשה הזאת, תמיד זוכרים את הר סיני, ותמיד אמרנו את הדוגמה הזו, אם נתבקש לצייר את מעמד הר סיני, נצייר את משה ואת הלוחות, נכון? אפילו ציורים מטופשים של גויים נכנסו לנו על קרניים בראש, ועוד כל מיני, הכל יש לנו. אני לא יודע כמה ילדים יציירו במעמד הר סיני את הפרשה שעכשיו אנחנו הולכים לקרוא. היא לא רק לא פחות חשובה ולא פחות התרחשה בהר סיני, אלא שכאשר אמר הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, כשהוא שאל אותו מה זכו ישראל שיצאו ממצרים, אז הוא אמר לו על ההר הזה תעבדון את האלוקים, ואמרתי לכם שעוד מעט נגיע לפסח, אבל זה לא קורבן פסח, אבל זה הכל הכל סיפור מצרים. הכל. התומעה שלנו שממנה אנחנו יוצאים במצרים, התומעה הזאת של בגועל נפשך ביום הולדת אותך, אתם מכירים את הפרק ביחזקאל ט"ז, ויעבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך? זה פרק גוואלט. אולי, אתם יודעים מה, לשנייה אחת, אם נזכה, אז בחומשים האלה יש גם את ההפטרה של התימנים, בוא נראה אם מתייחסים אליהם הפעם. או שגם פה לא. לא, 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 לא לראות, לא לראות, זה עוד פעם כיפוח. לא, אפילו אל תגידו שראיתם. יש כאן רק את האשכנזים והספרדים, אבל בפרשת שמות יש הפטרה גם של תימנים. וכמו תמיד זה הכי מעניין. כמו תמיד זה לא מופיע. איתן, חטפו את זה. לא שמו אותם. אבל שם קוראים את הפרק של ויעבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך. יחזקאל ט"ז. ושם מתואר איך הקדוש ברוך הוא הולך ורואה אותנו זרוקים כתינוקת בגועל נפשך, ואיש לא חס עלייך ועין לא חסה. בגועל נפשך, תיאורים הכי קשים שם, והוא מנסה לאסוף אותה, ורוחץ אותה, ומנקה אותה, ומרים אותה, ופעמיים הופיע שם הביטוי, ביום הולדת אותך. יום ההולדת שלנו הוא לא ביציאת מצרים, אלא דווקא בשיעבוד הכי קשה שם בתוך מצרים. כשאנחנו נמצאים ומתבוססים בדמנו, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי, לפני כן הוא ראה אותה עירום ועריה, אתם זוכרים? חלק מהפסוקים אנחנו אומרים, רבבה כצמח השדה נתתיך ותבואי ותרבי בעדי עדיים, הוא מתאר תינוקת שמתחילה לגדול, שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת עירום ועריה, ואעבור עלייך, ואחרי זה הפסוקים ממשיכים, ואעבור עלייך ואראה, והנה איתך את דודים, ואז הוא מחליט להישבע לנו בברית נישואין, ואז עם ברית הנישואין הזאת הוא קוראת איתנו ברית. אתם יודעים איפה הברית? הנה בפרק כ"ד. ואל משה אמר הלל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ועוד מעט תראו איך זה קשור לפרשת המצורע. ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. למה חמש פעמים כתוב אצל המצורע זאת תורת? למה חמש פעמים? כי הוא עבר על חמישה חומשי תורה. אין לו תורה. עכשיו תראו באיזה שלב הוא. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. אותי תמיד התמיע, למה על האוזן של המצורע שמים את הכל? הרי אם מדובר במצורע, כמו שחזל עומדים בפסוק הראשון, שהוא המוציר, אז למה על האוזן? שיעשו את זה על הפה. כמו ישעיהו שאמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, ואז ויגע השם על פי, וחזל מתארים את הדברים הקשים ביותר שקוראים לישעיהו בפה, שלפי דעה אחת בגמרא ביבמות הוא מת מזה. הוא נענש במיטה מזה. אבל הפה הוא הנענש. תנוך אוזן המתאר הימנית, בוהן ידו, הבוהן היא מה שהופך את האצבעות האלה ליד, בוהן רגלו. הבוהן זה החלק החזק של הרגל, של הכף ושל היד. כלומר, יש כאן את כל העשייה, היד והרגל, ויש כאן את האוזן. יש כאן נעשה ונשמע. עכשיו תראו מה קרה פה. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. איזו מילה חסרה פה? ויכתוב משה את כל דברי השם וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ויקח משה נו חצי הדם וישם בהגנות. אתם יודעים מה זה הגנות? אומר אבן עזרא, כלים עגולים. וחצי אדם זרק על המזבח. ומה הוא עשה עם החצי הראשון? ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם. אמנם רשי פה מסביר כמו אונקלוס שזה זרק על המזבח בעבור העם, אבל כל הראשונים האחרים אומרים שזה על העם בפועל. ואז הייתה פעם אחת שקורבן התחלק לשתי זריקות, חציו הוזה על המזבח לפני השם וחציו הוזה על העם עצמו. אתם יודעים אגב באיזה קורבן מניפים? שלמי עצרת מניפים חי את הכבשים ואת שלמי העצרת. חג השבועות. גם קורבן חג השבועות מונף חי, זה דבר פלאי. וכל סיפור מעמד הר סיני מחולק בין זריקה על העם לזריקה על המזבח. אתם יודעים מה מתרחש אז? ברית! והראך והנה איתך את דודים ואבוא בברית אותך. כששואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא מה זכו ישראל לצאת, הוא אומר לו על ההר הזה תעבדון, הקורבנות האלה יהיו קורבנות שבהם ניכנס לברית. אתם יודעים מהו מצבו של המצורע? הוא המצב של קודם מתן תורה. הוא המצב של אין כלום. כשהגיעו ישראל להר סיני היו כקטן שנולד, כגר שנתגייר, אומרים חז"ל. אתם יודעים למה אמרה התורה בכזאת הדגשה שאת קורבנו של המצורע האשם שוחטים במקום החטאת שהיא במקום העולה? כי את החטאת שוחטים במקום העולה, אתם זוכרים שלא הבנו מה רוצים שם? אתם יודעים למה שוחטים את החטאת במקום העולה, אומרים חז"ל? כדי לא לבייש את החוטאים. כי כשהם באים, הם באים ושוחטים את זה במקום של העולה. הם גם שוחטים בעל חיים מאותו מין של קורבן העולה. רק אדם אחד יודע מה הוא עושה, הכהן. רק הוא יודע כי הוא חייב להתכוון. הוא חייב לדעת למה הוא מביא. אף אחד לא יודע. והייתי חושב שבמצורע הכלל הזה לא חל. כי הרי כל מה שעשיתי עד עכשיו היה להושיב אותו בדד מחוץ למחנה. אבל כשהוא הגיע ליום השמיני לטהרתו, חלה עליך חובת הכבוד כקטן שנולד. אתם תופסים את הפסוק המסובך הזה שראינו אותו בהתחלה? במקום הזה שיהיה את החטאת אותו דבר במקום כמו העולה, כמו החטאת, כמו האשם, כי זה כמו החטאת, כי זוכרים? זה אשם מצורע, אני יודע, אבל אשם מצורע קרב בצפון. שחיטתן בצפון, וקיבול דמן, כל מה שאנחנו יודעים להגיד באיזה הוא מקומן. כי הוא כמו העולה. ואם המצורה פועלים בתנוך אוזנו הימנית, בבוין ידו הימנית ובבוין רגלו הימנית. אתם יודעים מה קרה בלשון הרע שהאדם יצר בעולם? אתם יודעים מה קורה בעולם שיש בו לשון הרע? הקושי הוא לא בפה. הקושי הוא שפשוט אי אפשר להסתובב בעולם. אתם יודעים מה ההבדל בין האוזן לבין כל האיברים האחרים בגוף? כל האיברים שנפתחים ונסגרים, כמו העין, כמו הפה, אני יכול לפתוח, ואוטומטית זה יכול להיסגר. בשביל לסגור את האוזן, לבל תשמע, בשביל לסגור את האוזן, לבל תשמע את מה שאני לא רוצה שהיא תשמע, אני צריך לפעול. אני צריך לפעול. היא לא יכולה להיעצם. אין מכשיר פנימי כמו שאני יכול לסגור בו את עיני מלראות מראה שאני לא רוצה. זה אינסטינקט כל כך טבעי אגב לסגור עין. מה אינסטינקט כשאמא רואה ילד נופל מהמגלצ'ה? חצי שנייה סגירת עין, אלוקים! ואז רצים. אתם יודעים, רבי נחמן אומר שהסגירת עין הזאת של החצי שנייה זה לא התעלמות. זה שמה ישראל. זה חצי שנייה להגיד, אם אני אשאר ריאלית, הוא לא פה. אבל מה מעניין אותי הריאליה? אני רצה עכשיו. חצי שנייה זה פי כמה זמן ממה שזה לוקח. אבל האינסטינקט של... האינסטינקט הזה קיים בפה. זה לא אינסטינקט לסגור את האוזן. זאת עבודה. האוזן של האדם עושה את האדם אדם. את העבד רוצים באוזן. אוזן זו ששמעה על הר סיני כלי בני ישראל עבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו. גם הרגל הייתה שם, גם היד הייתה שם, גם העין הייתה שם. למה האוזן? האוזן, אגב, בעברית המקראית כל כך נפלא, האוזן נקראת אוזן, היום אנחנו יודעים, כי שם נקודת האיזון. נקודת שיווי המשקל. המדע לקח לו קצת זמן לגלות את זה, אבל בעברית האוזן נקראת אוזן. כי המקרא ידע שזה האוזן. שזה מקום האיזון. מילה מאוד דומה לאוזן היא, ויתת תהיה לך על הזעיניך. הזעיניך זה המותניים. חז"ל אומרים, ויתת תהיה לך על הזעיניך, לכן נבראה היתד הזאת על האוזן. כמו שהיתד על הזעיניך נועדה כדי לחסות את צעתיך, היתד שנמצאת בחגור כדי שתוכל לחסות בה, כי צריך אסתטיקה במחנה, כך היתד הזאת נוצרה כדי שתוכל לחסות. כשהאוויר מתמלא במה שלא מאפשר להישאר במעמד הר סיני. המצורע זה לא סיפור של המצורע. המצורע הוא הביטוי של התוצאה של חברה שאין לה חמישה חומשי תורה. כי האוזן שומעת והמקבל לשון הרע גדול מהאומר ומהמספר, והוא קשה מכולם, לא כי הוא עשה משהו יותר רע, אלא כי הוא מאבד את היכולת להיות בן חורין. הוא חייב להיות מעודכן בחדשות האחרונות. ואין עשן בלי אש. וזה כבר חלק מהחיים שלו, והוא לא מבין בכלל איך אפשר לסתום את האוזניים. הוא כבר לא מאוזן. הוא מאבד את היכולת לאזן את עצמו. זה דבר גוואלד. על תנוך אוזן המתאר הימנית, על הגדר הזאת שבאוזן, על תנוך אוזן המתאר הימנית בלי שום כלי. לוקח הכהן ושם את דם האשם ואת לוג השמן. רק אחר כך, את מה שנותר מכף הכהן, הוא שם על הראש. אתם יודעים את מי מושכים על הראש עם שמן? מלכים. כהן גדול. משיח. אתה יכול להיות משיח. אתה יכול להיות מלך. אתה יכול להיות בן חורין. אתם יודעים מה זה תנוך האוזן ובוען היד ובוען הרגל? זה הנעשה ונשמע. זה כל האדם הפועל. הבוען, גם של היד וגם של הרגל, היא זו שהופכת את היד ליד. ואת הרגל לא לקבוצת אצבעות, אלא לרגל שיכולה לרוץ. אבל על פי מה זה ירוץ? על פי מה נשמע? אתם מכירים את השאלה מה נשמע? אני לא יודע מאיפה היא באה. לא יודע מאיפה באה הסלנג מה נשמע, זה מעניין, מה נשמע. אבל זה כל כך עמוק. מה נשמע? כדאי לענות על זה פעם. מה נשמע? תלוי, במבזק האחרון. מה נשמע? צריך לראות. מה זיהום האוויר האחרון שחדר את קרום הטוף שלי? מה נשמע? מה הזדהם בי לאחרונה? זאת השאלה, מה נשמע? בו הן ידך ובו הן רגלך הימני, תפעלו על פי השאלה מה נשמע. הכל יכול להיות, ועוד איך, ואז יהיה לך את כל הכוח. לכן בסלנג מה נשמע זה איך הולך. מה נשמע זה הבסיס של הכל, והסיפור של המצורע הוא פשוט הסיפור של מעמד הר סיני. אין עוד דוגמה כזאת. והציפור השחוטה והציפור החיה הם פשוט הסיפור הכי פשוט בעולם. הציפור הזאת מבשרת שהמבול יכול להיגמר, אבל צריך בשביל זה שני דברים. א', לדעת שזה מבול המצב שאתה נמצא בו. לכן זה קשה יותר מעבודה זרה ומגילוי עריות ומשפיכות דמים. כי ממה נובע, דיברנו על זה דקה הבוקר, ממה נובע באדם הצורך בגילוי עריות, בשפיכות דמים? הרי זה נראה סופרלטיבים. למה חז"ל אמרו שזה קשה יותר? מה? זה עבירות של יהרג ואל יעבור. אדם מגיע לגילוי עריות לא מטמטום, כי הוא רוצה תקשורת, כי הוא רוצה מגע. הוא רק כל כך מעוות שאין מבחינתו זולת. אתם יודעים מה הנס שיש בגילוי עריות? שאם עוד נשאר בו בדל של צלם אלוקים, אחרי זה הוא מרגיש סמרטוט. הוא נבהל, הוא נרתע. הוא שבע ורוצה להקיא את נשמתו. אמנון ותמר. הוא שונא את תמר ואת עצמו ולכן את כולם. גם בשפיכות דמים, אותו סיפור, הוא רוצה, הוא, 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 הוא רוצה קשר, הוא רק לא יודע איך. זה חיסול של חברים, קוראים לזה בפשע המאורגן. גם בעבודה הזרה, זה חוסר ידיעה איך מתקשרים עם אלוקות. זה צורך לאקסטזה, לקשר. זה דבר מדהים. אבל בשלושת העבירות האלה שהם יהרג ואל יעבור, יש מנגנון שאתה מפסיק את זה אחרי שזה קרה ולא יסף עוד. אנחנו רואים בפרשות הכי קשות של בנות לוט, של זהו לשון הרע, יש לו רק בעיה אחת, שזה רק מסביע. לא הרגתי אף אחד, אולי יש יין נוסף? איפה קונים כזאת כוסית? תשמע, זה מעניין. זה מרתק. אבל שם משפחה שלמה נהרסה. ויכול להיות שנרצחו בני אדם ונרצח עולם, ואתה בכלל לא יודע לעצור את זה. והאוויר מזדהם והעולם מזדהם, ואם לא יהיה מעמד הר סיני מחודש, לא תהיה כאן שום טהרה. מלשון הרע צריך להיוולד. אתם יודעים למה לא יכולנו לצאת ממצרים? כשראה משה שיש לשון הרע ביניהם, אמר, היי אך יהיו ראויים לגאולה. זה נראה לכם סתם דרשות כדי להגיד שלשון הרע זה חמור, לשים פלקט ככה על הלוח כמו בכיתה ב' עם ציורים? זה החיים. זה החיים. כשחזל אומרים שזה גרוע יותר משלוש העבירות, זה גרוע יותר משלוש העבירות. רק שאנחנו חיים בעולם פרקטי, ואנחנו אומרים, מה גרוע יותר? כמה אתה מקבל בפנים על זה, כמה אתה מקבל על זה, מה אתה מדבר בכלל? זה בכלל לא שפיט. אין לזה גם שם פלילי. כשהעולם המודרני, הכאילו מתקדם, מדבר על חוק לשון הרע ועל לשון הרע, על מה הוא מדבר בכלל? על פרקטיקה. על מה הוא מדבר בכלל? על הסבל של הזיהום באוויר? הוא הרי מדבר על זה תוך כדי שהוא מזהם את האוויר. הוא מדבר רק על פרקטיקה, על טכניקה. על תביעת דיבה, על תביעת, על הבלים. הוא בכלל לא מדבר על הסוגיה. זאת תהיה תורת המצורה. את כבש האשם מניפים חי כמו בשלמי עצרת. ואת הדם עושים כמו בקריטת הברית של מעמד הר סיני. ושני הלימודים הולכים ביחד. עכשיו אתה מבין כמה זה חמור, ועכשיו אתה מבין שאין בתורה עונש שהוא לא בעצם תיקון שבא לגלות שהכל הפיך, שגם המצורע יש לו את היום השמיני. ביום השמיני, ביום טהרתו, גם הוא יכול להגיע לנעשה ונשמע מחודש. אז זאת הפרשה, ואנחנו ככה נכנסים לפסח. אני לא נכנסתי בכלל לפסח היום, אבל אני חושב שאולי הכניסה הכי חשובה לפסח, הכי חשובה לפסח, זה לדעת שיסוד הפסח זה למלא את העולם בדיבורים קדושים. זה הלילה שכל עניינו הוא פסח. זה הלילה שכל עניינו הוא דיבור. דיבור עם החכם כמו עם הרשע, ועם הרשע כמו עם החכם. דיבור עם דורות שהיו ועם דורות שיהיו. דיבור. כי גאולת העולם נמצאת בכוח הזה. אז שבעזרת השם נזכה באמת לגאולה שלמה, ליציאת מצרים, ואם ירצה השם, השיעור הקרוב, ודאי ודאי, רק שנייה אחת, השיעור הקרוב יהיה בעזרת השם מיד למחרת איסרו חג. מה? נכון, לא, איסרו, המימונה זה מוצאי שבת. ולמחרת המימונה, נכון? ובשבת הבאה עלינו לטובה, אנחנו, כבר אמרנו, אנחנו נהיה בירושלים, אז בשעה 17:45, תפילת, 17:30, תפילת מנחה בישיבת הכותל, לכל מי שעולים ככה ל... ואז שיעור וסעודה שלישית, ומיד אחרי מנחה. שיעור, סעודה שלישית.